אנחנו בברכות דף ח' עמוד ב', ואתמול בחטף סגרנו עד המשנה, אולי נעשה חזרה רגע, אמרנו שאין הלכה כרבי יהושע בן לוי, שרבי יהושע בן לוי אמר, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה. תדעו שיש תוספות בשבת שרוצה לדייק פה למה זה נקרא שאסור לו לתום כלום, התוספות רוצה לדייק שהמילים לתאום כלום, הכוונה היא גם אם הוא התחיל, שיפסיק, ואפילו מאכילת הרי, ואין הלכה כרבי יהושע בן לוי בזה. מאידך גיסא, גמרא בשבת אומרת, שבן אדם לא יישב, נו, זה משנה. לא יישב אדם בפני הספר, סמוך למנחה עד שיתפלל. לא ייכנס אדם למרחץ לא לבוסקי ולא לדין ולא לאכול. אז המשנה אומרת בשבת, שבן אדם לא ייכנס לאכול. אז יש שני תירוצים בגמרא שם. או ששם מדובר על סעודה גדולה, או שיש חשש שזה יימשך לסעודה גדולה. יש פה שם מחלוקת פוסקים אשכנזים וספרדים, מחה ורמה, איך נוקטים להלכה. אבל אנחנו לא נתעסק בסוגיה של שם, נתעסק בסוגיה של פה. הרמב״ם אומר שמותר לטעום לפני מנחה, רק לא לסעוד. אתה רוצה לאכול פירות כביצה, כזית פת, זה נקרא לטעום. שרבי יהושע בן לוי אסר לנו לטעום, אז בזה אין הלכה כמותו. הגמרא שם שאוסרת לסעוד, אז בסדר, זה הלכה. אז ממילא הטעימה זה מה שמותר. אז זו שיטת הרמב״ם, בניגוד לתוספות שם. השולחן ערוך אומר, לטעום מותר, דהיינו אכילת פירות, וכביצה פת, כדרך שאדם אוכל בלי קבע. אז זאת אומרת, המחבר לא מגביל את הכמות פירות שאתה אוכל. לא כמו הכסף משנה, שמבין ברמב״ם שזה פירות כביצה, אלא המחבר, שהוא הכסף משנה, נכון? המחבר נוקט להלכה שאתה יכול לאכול כמה פירות שאתה רוצה, וזה שיטת תוספות בסוכה, שפירות, אכילת פירות זה תמיד הרי, לא משנה כמה פירות תאכל. המגן אברהם שם אומר לנו דבר מאוד מעניין, הוא אומר שכשיש לך משקה משקר, אז אתה רק יכול לשתות עד כביצה, לא יותר מזה. אני לא בטוח אם זה מהסוגיה בפסחים או לא, אני לא בטוח, כאילו אני לא הספקתי לבדוק את המגן אברהם לפני השיעור היום, אז אני לא זוכר, צריך לבדוק. הרוח השולחן אומר, אתה רוצה לאכול כל מיני עוגיות, דברים שברכתן מזונות, אז אתה יכול לאכול גם יותר מקבצה, אתה יכול לאכול. טוב, משנה. רבי נחוניה בן הקנה יהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה, אמרו לו מהמקום לתפילה זו, מסביר רש"י מה זה מהמקום, כלומר מה טיבה, אמר להם, בכניסתני מתפלל שלא יראה דבר תקלה על ידי, צריך ביאור למילים האלו, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה למשנה הזו, סתם ככה אם המשנה, אם רק היה לנו את המשנה, היינו אומרים שרבי נחוניה בן הקנה היה יחיד בדורו, וזה דבר שצריך מאוד לשים לב. כשהמשנה והגמרא מצטטים לנו שמישהו פלוני עשה דבר פלוני יוצא דופן, זאת אומרת הוא היה יוצא דופן. אנשים היו אומרים לי, אשתך צריכה להקפיד, כשלמדתי לחתונה, אמרו לי, אישה צריכה להקפיד לחסות את השיער גם בבית. אמרתי, רגע, מה, זה כמחית, זה אישה אחת, זאת אומרת, אפילו בדור שלה היא הייתה יחידה, נכון? ראינו את הגמרא, כמחית, שראתה את בני הכהנים גדולים. אמרתי, בסדר, מי אמר, מה? זה ההפך, הגמרא אומרת לי שהיא הייתה יחידה בדור, זאת אומרת, מה שאר אנשים? שאר אנשים לא, אז צריך להיזהר, וזה הרמב״ם פה אומר לנו על המשנה. אילו היה לנו רק את המשנה, היינו אומרים בסדר, רבי נחוניה בן הקנה, היה יחיד בדור, היה מתפלל. שאלה, למה רבי הכניס זה במשנה? לפעמים זה שזה מצוטט במשנה או בגמרא מגלה לנו שזה מידת חסידות שראויה לאדם לשאוף אליה, ולפעמים זה שזה נמצא בשולחן ערוך, זה אומר שזה מידת חסידות שאפילו הבן אדם הממוצע אמור לשאוף אליה. שמתם לב? יכול להיות שמשהו כתוב בשולחן ערוך וזה מידת חסידות, אבל זה גם אדם ממוצע אמור לעמוד במידת חסידות הזו. לא כל דבר שכתוב בשולחן ערוך מחייב כדין. אבל פה יש לנו את הברייתא של התחלת הגמרא. הברייתא אומרת על התחלת הגמרא, תנו רבנן, בכניסתו מה הוא אומר? הלשון הזה, בכניסתו מה הוא אומר, זה מדבר על כל אדם, ובגלל זה יש לנו את החיוב שנפסק באמת להלכה לומר את התפילות האלה. לא בגלל רבי נחוניה בן הקנה. בכניסתו מה הוא אומר? מה זה בכניסתו? לאן הוא נכנס? לבית המדרש. אתה אז רוצה לחדש שגם אם אתה לומד בבית ביחידות, אז כשאתה, אם אתה הגעת להוראה, כל התפילה הזו היא נוגעת להוראה, אז גם כן תאמר את התפילה הזו. ערוך השולחן מתמודד עם העובדה שלא נהגו לומר את התפילה הזו. אז הוא אומר, למה לא נהגו לומר את התפילה? כנראה כי מי שלומד בבית המדרש לומד לומדס ולא לומד הלכה, אז התפילה לא נוגעת להם. ומי שלומד הלכה זה הרב שלומד בביתו, אז הוא אף פעם לא מקיים את בכניסתו, אף פעם לא נכנס לבית המדרש כדי ללמוד הלכה. הוא אומר, בגלל זה כנראה המנהג בכפר אנשים לא נוהגים לומר את התפילה הזו. מה? עדיין, בכניסתו זה לבית מדרש, ככה פשט, ככה ארוך השולחן נוקט. תראה, אני אומר את זה כל בוקר, אני אומר את זה, משתדל לומר את זה, גם אם אני קם ואני לומד לפני התפילה, אני אומר את זה לפני הלימוד הראשוני. אני אומר, התפילה בעצם נוגעת לכל ההוראה, היא רצון שלו, ירד ותקלה על ידי, זה... בכניסתו מה אומר? יהי רצון מלפניך. יוסף, יש אפשרות לעשות את זה על שולחן האחר? פשוט נענע פה את המיקרופון, ואז... מה? בכניסתו מה אומר? ירצון מפניך השם אלוקי, שלא ירד ותקלה על ידי ולא קשה בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי. מה זה ישמחו בי חבריי? רש"י אומר שזה חלק מהבקשה. לא אקשל, ואז הם ישמחו על כישלוני. המרשה אומר, לא, אפשר לפסק את זה אחרת. לא אקשל בדבר הלכה, נקודה. וגם אני מתפלל שאני אומר דברים נכונים וישמחו בי חבריי. וזה בעצם מופיע כבר בבח, שזה אולי דבר שעומד בפני עצמו, זה לא המצאה של הארוך של המערשה. ירצו מבניך שהם אלוקיי, ויש פה כמה גרסאות. הריף והרמה מהראש נוקטים כמו הגמרה שלנו, הטור והגרה נוקטים אלוקיי ואלוקיי אבותיי, והשולחן ערוך אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז יש פה כמה גרסאות, לך תדע. שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמי טהור ואל טהור תמי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. ושימו לב פה, הגרא מוסיף, כל זה צריך לומר למעלה קודם לא אקשל. טוב, ככה הגרא נוקט. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. אז זו התפילה בכניסתו. ביציאתו מה אומר? מה זה ביציאתו? אז יש מגן אברהם שמצוטט גם במשנה ברורה וגם ברוך השולחן, שבן אדם שעוסק בתורה כל היום אומר את זה בלילה. לאו דווקא ביציאתו. מודה אני לפניך השם לוקאי ששמת חלקים מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקים מיושבי קרנות. שאני משקים והם משקמים, אני משקים דברי תורה והם משקמים דברים מטעילים, אני אמן והם אמינים, אני אמן ומקבל שכר, והם המלאים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים לרץ לחי העולם בא, והם רצים לבר שחת. ואלה מהתפילות שאם בן אדם יודע אותם בעל פה, אז יותר קל לומר אותם, כמו אשר יצר. יש תפילות שאם אתה לא יודע בעל פה, אז יותר קשה לעמוד בזה. יפה. אז בגמרות היום הדפיסו את זה, בורא נפשות, על המחיה, אלה ברכות שבן אדם צריך לדעת בעל פה. מה? כן. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, ויש הערה פה שבמסך דרך ארץ זה רבי אליעזר בן עזריה, וזה יותר רגיוני, בוא נאמר זה יותר קל להבין, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אז הם לא ביקשו סתם דרך ארץ, הם יקשו דרך ארץ שתוביל אותם לחיי העולם הבא. אמר להם, יזהרו בכבוד חבריכם, ומינו בניכם מן היגיון. מה זה היגיון? אומר רש"י, לא תרגילום במקרא יותר מדי משום דמשכה. עכשיו, יש מחלוקת רמב״ם גרא בכל הסוגיה של ברכות התורה. האם צריך לברך ברכות התורה כשבן אדם חושב בדברי תורה? והשאלה היא, מה זה והגית בו יומם בלילה? והגית בו זה בדיבור ובחשיבה. המחבר נוקט שעל חשיבה לא צריך לברך, הגרא נוקט שכן צריך לברך. מה זה מנעו בניכם מן ההיגיון? אם היגיון זה חשיבה, אז מה, תורה זה חשיבה? והגית בו יומם לילה, תורה זה דיבור, זה מקרא, זה אמירה, בן אדם צריך לומר את המקרא. זה לדעתי זה קצת הוכחה למחבר, שהיגיון גם והגית בו יומם בלילה זה דיבור. ואני פעם התחלתי לקבץ מקומות שנראה לי מוכח כמו המחבר, לא שיש לי אינטרס לכאן לכאן, אבל מהמקרא נראה לי ש יש הרבה היגיון שמשמע שזה דיבור. טוב, אבל הגרא ידע יותר טוב ממני. חזרה לענייננו. מה? אז יש הגיון ליבי. אני לא אומר שאין הגיון ליבי. אבל יש הרבה הגיון שהוא משמע שהוא השמעת קול. וממילא, אז אתה יכול לומר שהגיון ליבי זה לשון מושל. אבל ללכת מהגיון ליבי, ללכת להגות שמשמע שמעת קול, אני לא יודע איך אתה יכול לומר שזה לשון מושל. פיך יהגה חוכמות. או, זה קצת קשה. אז שוב, כשחלה רבי אליעזר או רבי אלעזר נזריה, נכנסו את עמדיו לבקרו, אמרו לו רבנו למדנו אורחות חיים נזכה בין אוכלם בעם. אמר להם, היזהרו בכבוד חבריכם. אני שאלתי את עצמי, אם אפשר לומר פה, שאם זה רבי אלעזר ונזריה, וגם אם זה רבי אליעזר, אבל יותר נוח אם זה רבי אלעזר ונזריה, אז הוא הדור של רבי עקיבא, כפי שראינו בדף הקודם. הדור של רבי עקיבא מתו 24,000 על זה שהם לא נהגו מספיק כבוד זה בזה. אז זה מאוד הגיוני שהמסר האחרון שהוא רוצה להעביר להם זה היזהרו בכבוד חבריכם. אבל זה פשט שלי, לא ראיתי את זה כתוב באף מקום. ומינו בניכם מן ההיגיון, גם כן יש לי כל מיני הירועים, אני לא בטוח מה הוא התכוון בזה. בוא נאמר שאולי יש לי צעד, שוב זה פשט שלי, מאחר וזה היה הזמן של התחלת הנצרות, ועיקר הטענות תמיד של אלה שרוצים לתקוף את ישראל, זה מהמקרא, אז יכול להיות שבגלל זה, שוב זה פשט שלי, יכול להיות שבגלל זה היה לו צעד שהיה עדיף. ואם אני צודק בזה, אז צריך לחשוב, זה שהיום בישיבות בקושי לומדים תנ"ך, צריך לחשוב האם אולי יש זה בסיס באיזשהו מקום בהיסטוריה הקדומה. אני לא דן מה זה השכלה. אבל אז יכול להיות שהתגובה של רבנים להשכלה, כשהם נקטו מינו בניכם מן ההיגיון בגישה, אז אולי הגישה הזו בנויה לגישה של פה. אבל כל זה בנוי על משהו שאין לי בסיס אליו, שאני אומר שיכול להיות שמה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, זה קשור להתפתחות הנצרות באותם שנים, אבל שוב, אין לי הוכחות למה שאני אומר. זה מחשבה, הגיון ליבי. והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים, אז אל תחשבו, אם הם לא לומדים, אז איך הם יגדלו? לא, שיהיו בין ברכי תלמידי חכמים, ואז הם יגדלו על התורה שבעל פה. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. זה היראת שמיים. ובשביל כך, תזכו לחיי העולם הבא. וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יוחנן בן זכאי, שבזמן החורבן הוא זה שיצא, ואמר לאספסיאנוס שהוא הקיסר, והוא זה שהציל יבנה וחכמיה, והוא האב של תורה שבעל פה, והוא הנשיא של זמן החורבן, והוא זה שעשה את כל התקנות זכר לחורבן. נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם מתחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל. לא יודע למה הוא נקרא נר ישראל. מה זה נר? נר זה הכלי שמחזיק את הנר, מחזיק את השמן. מה? אבל מה נעשה? מה? בזכותו יש את האור. למרות שיש רשי בשבת, שקצת משמע שגם לפתילה קוראים נר. ככה רשי. ככה נראה מרשי. אין לי, זה רשי לא רק בשבת, זה גם רשי בחולין. יש כמה מקומות שרשי משמע שהנר הוא, אולי הוא גם הפתילה נקראת נר. שהוא מאיר את
עיני חכמים.
מאיר את עיני חכמים. טוב. נר ישראל. עמוד הימיני שרשי פה נותן לנו פירוש, זה העמוד ששמו יכין. אז שוב, אולי הכוונה פה מלשון בסיס, כמו קנו, שהוא הבסיס של ישראל, לא רק מקור האור, אלא גם הבסיס. פטיש שחזק, רשי מוסיף לנו המפוצץ, ושוב השאלה היא מה רשי בא להוסיף לנו, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, כן, אני מבין. קודם כל, יש לך מחלוקת רשי תוספות שם, מי מפוצץ את מי? הסלע את הפטיש, הפטיש את הסלע. זה רק מסתדר אם הפטיש הוא המפוצץ, לא המתפוצץ. בסדר, אני מקבל, אם אתה רוצה לומר את הפשט הזה, קיבלתי, בסדר. פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? למה מפריע להם? כתוב, מת מתוך הבכי, סימן רע לו. מתוך השחוק, סימן יפה לו. למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בסב אדם יום הולכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר שאם כועס אליי אין כעס או כעס עולם ומסרני אין עוצרו איסור עולם ואם במיתני אין מיתתו מיתת עולם ואני יכול לפייסו בדורים אלה שחדו ואם המונף הפיקן הייתי בחוי ועכשיו שמונחים אותי לפני מלך המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם לא מעולמים שאם כועס אליי כעס או כעס עולם ואם מסרני איסורו איסור עולם ואם במיתני מיתתו מיתת עולם ממיתני מיתתו מיתת עולם כן כי יש חיי עולם הבא ויש מיתת עולם הבא ואיני יכול לפייסו בדברים ולא שחדו בממון ולא יודע אלא שיש לפני שני דרכים אחד שגן עדן ואחד שגיהנום ואיני יודע באיזה מוליכין אותי הוא לא ידע הוא לא ידע או שהוא אמר את זה מתוך ענווה ולא הבכה אמרו לו רבינו ברכינו מי אמר? אז הוא היה עוד יותר בוכה מה זאת אומרת? לא תוכיח לא ראיתי את זה אני לא רואה את זה. על הספק הוא בוכה, על הוודאי, פי כמה הוא היה בוכה. אמרו לא, רבנו ברכנו. אז השאלה פה, האם הוא באמת התכוון שהוא לא יודע, למרשה יש שני פשטים בגמרה הזו. או שבעצם הוא רצה ללמד אותם ענווה, שהוא אפילו, כמה שהם משבחים אותו, הוא לא יודע. אמרו לו, רבנו ברכנו, אמר להם, ירצון שתהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו, תלמיד אהב, עד כאן, אמר להם, מולווי, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. ועל פי הגמרה הזו, יש היצעה של אחד מהרבס, אני לא זוכר מי אמר את זה, הוא אמר שכשבן אדם יודע שיש לו ניסיון, שהוא הולך להתקל בניסיון, שיומר לחבר שלו מה הניסיון הוא הולך להיות. ואז יסכם מהחבר שלו שהוא יחזור אליו מחר, ויומר לו אם הוא עמד או נפל בניסיון. כי אז לפחות יהיה לו מורה בשר ודם. אני לא רוצה שאף אחד ידע שנפלתי בניסיון. מהקדוש ברוך הוא, העירת שמיים שלי היא לא מספקת. אז לפחות ככה, זה צורה שבן אדם, אני אף פעם לא מספיק גיבור שהדבר הזה עובד לי. אני לא אלך ואומר לבן אדם, לא זה ולא זה. אבל זה חולשה. למעשה, זה היצע שבעצם יש לה בסיס בו. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. זה שני דברים שצריכים ביור. קודם כל, יש את הנקודה שהוא חס לתומה ותארה. זאת אומרת, הוא עכשיו במדרגה הכי גבוהה מבחינה רוחנית, נשמתו הולכת לגן עדן. נכון, אבל זה לא אומר שצריך להרוס לאנשים אחרים את הזמן, ללכת לטבול כלים, ויש כלים שיצטרכו לשבור. זאת אומרת, גם כשבן אדם מאוד מאוד קדוש, הדברים הרשמיים הם כן רלוונטיים. דבר שני, יש סוגיה אם תלמידי חכמים מתמים או לא. פה אנחנו רואים שהוא סבר שמצד אחד הוא על המדרגה שחזקיהו מלך יהודה בא ללוות אותו, הוא יודע איזה דמות בא ללוות אותו לשמיים, שזה סתם דבר מעניין, שיש נפשות שבאות ללוות בן אדם לשמיים, ומצד שני הוא כן יודע שהוא מתמה, אז כל זה צריך ביור. רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18, רבי יהושע אומר מעין 18, רבי עקיבא אומר עם שגורת תפילתו בפיו, מתפלל 18 ואם לאו מעין 18 רבי אליעזר אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים ונראה כמה פשטים בזה וזה נקבע להלכה דרך אגב רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר הושע השם את המחד שארית ישראל מה זה שארית ישראל? בכל פרשת העיבור גם זה הגמרא תסביר יהיו צורכיהם לפניך ברוך תה השם שומע תפילה היה רוכב על החמור ירד ויתפלל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה ואם אינו יכול לרד יחזיר את פניו ואם אינו יכול לחזיר את פניו יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים אז יכוון את ליבו שימו לב לזה לא, כי אנחנו אומרים שהוא לא יהיה מרוכז בדרך הוא יהיה כל זמן לחוץ על החמור מה? כן, נראה את זה יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, כך אנחנו נוקטים להלכה, וככה ארוך השכון מסביר את הגמרא שאומרת שצריך להתפלל בכנסת שיש בו חלונות. כי הוא אומר, הרי אסור לך להסתכל לחוצה, הוא אומר, כן, אם בן אדם מתבטל את כוונתו, הוא מסתכל דרך החלון, מה הוא רואה? החלון צריך להיות גבוה, זה לא בגובה העיניים. אז הוא מסתכל למעלה, הוא רואה שמיים. הוא רואה שמיים, הוא מדמיין שהשמיים, הוא מסתכל על מקום המקדש, ואז הוא מצייר בנפשו שהוא עומד מול בית קודש הקודשים, ומתוך זה, זה מעורר אצלו הכוונה, אחרי שהוא הסתכל, דמיין את זה, הוא סוגר את העיניים וחוזר לתפילה. יפה. היה מלך בספינה או באסדה, ראיתם דרשי? אסדה זה מה שהיום נראה לי קוראים אסדה. רב סודה, יפה. יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, כי הוא לא יכול בדיוק לכוון את הספינה. טוב. מי תיקן את ה-18? מחלוקת ראשונים. שאל את רבה בכנסת. שאל אותו. אנחנו לא בדור שאפשר ללמוד ממעשה אדם. אני אמרתי, אני מבין מה הוא עושה. אני מבין שיש מעניין שעושה ככה והוא עושה ככה. תשאל אותו. טוב, יש מחלוקת ראשונים, יש מחלוקת במקורות הקדומים ביותר, ממתי יש לנו 18. יש טוענים שבימי משה רבינו כבר היו 18. ואם העניין של 100 ברכות ביום זה מימי משה רבינו, אם העניין הוא מימי משה רבינו, אני יודע שדוד תיקן את זה, השאלה היא האם הוא המציא את התקנה, או שזה מימי משה רבינו. האם כשחזל דרשו מה השם אלוקיך שואל מימך וחזל דורשים זה 100, האם הכוונה היא שזה אסמכתה, אבל זה היה תקנה בעצם של הדור של דוד שככה משמע בחלק מהמקורות, או שלא, זה בעצם משה רבינו כבר תיקן את זה. אני אומר אם, שוב, יש שיטות בזה, אם זה היה מימי משה רבינו, אז זה מאוד הגיוני שהיה להם 18, כי בלי זה זה די קשה להגיע ל-100. אנחנו רואים מהגמרא שלתקן כזה דבר זה בכלל לא פשוט. צריך כל מיני אסמכתאות, גם למניין הברכות, והיה צריך שיהיה נביאים בין האנשי כנסת הגדולה. לא יכלו סתם לבוא ולעשות כזאת תקנה. היה צריך הרבה 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 בסיס לתקנה, למרות שזה אנשי כנסת הגדולה שהתקינו את זה. אז הגמרא אומרת לנו, הנה י"ח כנגד מי? אמר רב הלל ברד רבי שמואל בר נחמני, כנגד י"ח תזכרות שאמר דוד, בעבו לשם בני אלים. רבי יוסף אומר, כנגד י"ח תזכרות שבקריאת שמה. רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי, כן.
אם זה באמת היה מאז,
בוא, שאל אחרת. מה עם ברכת המזון שהיא דורייתה ממי משה, ולא היה להם בוני ירושלים? אז תוספות שואל, ותוספות עונה. מה תוספות עונה? בסדר. הלאה. זו שאלה טובה. אמר ביתן רומר בשוב נביא, כנגד 18 חוליות שבשדרה. אמר ביתן רומר בשוב בנביא, המתפלל צריך שאחד שיתפקו כל חוליות שבשדרה. הוא לא אמר כדי שירי איסר כנגד ליבו, ויש פה מחלוקת ראשונים מה זה כדי שירי איסר כנגד ליבו. עתור והרשב"א אומרים בשם רב היי שצריך לקוף כאגמון ראשו, שירי איסר שמונח על הארץ כנגד ליבו. זה הכוונה, איסר כנגד ליבו. לא כמו רשי פה. רשי זה שני קמטים, שיהיה כאילו איסר בבטן שלו מהקמטים. לא. השולחן ערוך אומר, לא ישחה כל כך עד שפיו כנגד חגורת מכנסיו. אתה אז אומר, זה נראה כמו יוהרה, ואנחנו יודעים שבתוספת הכתוב, שחזל הקפידו, שבן אדם לא ישתחווה יותר מדי, שזה לא יראה כמו יוהרה. איך משתחווים למעשה? אז האגרות משה היה משתחווה ככה. אז הוא, איך אני יודע את זה? שאלתי את הראש פולל. הוא סיפר לי שהגרות משה היה מתפלל בכוונה עצומה עם עיניים עצומות. אז כשהוא היה ילד, הוא הלך פעם לקמפ או משהו איפה שהגורם שהיה מתפלל ליד חלון. הוא הלך בזמן התפילה, נעמד מלפניו, והסתכל כדי שהוא יוכל לראות בדיוק איך הוא עושה את השתחוויה, והוא לא ראה, כאילו הוא היה עם עיניים עצומות. אני לא יודע אם הוא ממש נעמד לפניו, אבל כאילו הוא עמד ממש סמוך שהוא יוכל לראות בדיוק. וכשלמדתי את הסוגיה הזו, אז הלכתי אליו ושאלתי אותו, אמרתי לו, לכאורה מהסוגיה הזו משמע שצריך לכאורה יותר מאשר אנחנו קוראים. טוב, הלאה. שימו לב שהוא גם לא יישר את הברכיים כשהוא כיפף את הגב. היום הרבה אנשים נוהגים ברוך, מקופים את הברכיים, אתה רק את הגב ולא את הברכיים. אבל הוא לא עשה ככה. רבי חנינה אמר, כיוון שנהנה ראשו, שוב אינו צריך. אמר רבא, והוא זה מצער נפשי, הוא מחזיק כמאן דקרה. כן, אם בן אדם שמים לב שהוא לא יכול. וכך אנחנו נוקטים להלכה, בן אדם שזקן או חולה, אז הוא לא יכול לשחוט עד שיתפקקו כל החוליות שבשדרה. זה מספיק שהוא מזיז את הראש, כי כולם רואים שהוא רוצה יותר והוא לא יכול. בסדר, אבל בסדר, זה, לנו אין תירוצים. אין סיבה שבן אדם לא ישתחווה. אמר רבא, בעוד אמצער נפשי, אומר סיכמן דקרא, הניתים ניסרי תשסרי אביאן. אז אנחנו כבר דיברנו היום בשיעור כוזרי, שבעצם יש פה ירושלמי ויש פה ארוך, שהיו שני מנהגים, והשני מנהגים האלה החזיקו מעמד עד לפני כמה מאות שנה, היו בעצם שני מנהגים בישראל, האם לצרף את ברכת ולירושלים עירך עם את צמח דוד. ולפי זה מובן אם צירפו את זה שגם אחרי שהוסיפו את ברכת ולמינים אז זה היה 18, זה למה שעדיין קוראים זה 18. יש פיוטים, אני לא זוכר איזה, אבל רב שכטר ציטט זה בשיעור, שיש להם תוספת לכל ברכה ב-18 חוץ מאת צמח דוד, כי הם היו של קהילות שצירפו את צמח דוד עם ולירושלים עירך. חזרה לענייננו. אז אומרת הגמרא, הניתם ניסר את ישראל יבנה, אמר רבי לוי ברכת הצדוקים ביבנה תקנועה. יש לכם גמרא תוס והדר? אין. לא, השאלה היא מה הגרסה הנכונה פה, ברכת המינים, לא יודע. אומרת הגמרא, כנגד מי תקנועה? היו צריכים גם לזה למצוא בסיס. אמר רבי לוי לרבי הלל ברי דרבי שמעאל בר נחמני כנגד כל הכבוד עירים. לרב יוסף כנגד אחד שבקריאת שמע, לרבי תנחמן בלשוע ונביא כנגד תחוליה קטנה שבשדרה. והמרשה אומר שהדגש פה הוא כל הכבוד עירים, אחד שבקריאת שמע, הדגש הוא היחידות שבשם, שזה בעצם כנגד זה ברכת המינים. צריך לשים לב שהשמונה עשרה נתקן בעצם לדורי דורות. ואם חכמים קבעו את זה לדורי דורות, זאת אומרת שהם הבינו שהאתגר מול המינים הולך להחזיק מעמד לדורי דורות. הם לא ראו שזה הולך להיפטר, הרי חזל תמיד היה להם הסתכלות רחוקה. זה הגדלות של חזל. הם ראו מעבר לעידן שבה הם חיו. והם התקינו לנו ברכה, זאת אומרת הם ראו שזה יהיה בעיה. טוב, תנו רבנן, שמעון הפקולי הסדיר 18 ברכות, לא, אולי צריך להרחיב טיפה על ברכת המינים. טוב, נראה את המשך סוגיה ואז נחזור, צריך אולי קצת להרחיב זה. תנו רבנן, שמעון הפקולי, מה זה הפקולי? אומר רש"י פה, מחר, סמר גפן, יפה. הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר לו רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים. עמד שמואל הקטן ותקנה לשנה אחרת שכחה והשקיף פה 2-3 שעות, שאני לא יודע אם שעות פה זה כמו אצלנו, כללית שעות, הכוונה היא זמן, לא שעות. זה יוצא דופן ששלוש שעות זה שלוש שעות, כפי שראינו בהתחלת לימודינו. לא ראינו את זה, זה לפני שנה. חסידים ראשונים היו שם שעה אחת כדי שיכוונו את ליבם, ראינו את זה יחד. אז בסדר, אז אנחנו עוד לא ראינו את זה. בסדר, אז שם זה באמת שעה, 60 דקות. אבל כללית פשעה זה לא ככה. והשקיף פשעים שלוש שעות, ולא אלו. המי לא אלו, ואמר ביהודה מרב, תא בכל הברכות כולן, אין מעלין אותו, בברכת הצדוקין, מעלין אותו. זאת אומרת, אם יש לנו שליח ציבור שהתבלבל ולא הולך לו, אז אם זה בשאר הברכות, אם הוא דילג ברכה, וכשמזכירים לו את הברכה הוא יודע, אז הוא חוזר, אין בעיה. אל תשכחו שבימי חז"ל לא היה להם סידורים. אז הוא מתפלל 18, בטעות הוא מדלג ברכה, אתה מתקן אותו, הוא חוזר, הוא משלים אותה, אין בעיה. אבל בברכת הצדוקים אני מיד מעיף אותו מעמוד, אני לא מחכה שהוא ייזכר בברכה, כי מה? אני חושש, כן, שהוא דילג את זה בכוונה. חי שאינן שם אמינו. אומרת הגמרא, שאני שמואל הקטן, דיו תקנה. אומרת הגמרא, אז מה אם הוא תיקן אותה? ואני חושבתי מה דרבי? אמר אביי, גמירי, תב אלוהה ובישה. ולא, מה, יש כזה דבר שבן אדם טוב לא יהיה רע ואקטיב, ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול. אומרת הגמרא, הוא רשע מעיקרו, אבל צדיק מעיקרו לא. ולא, ואתנן, אל תמין מצחת יומותך, שרי יוחנן כאן גדול, שאם יש גדולה גדולה, 80 שנה ובסוף נעשה צדוקי, אני לא מבין את הלשון נעשה. כאילו זה, לא יודע. אמר אביי, הוא ינאי, הוא יוחנן. זאת אומרת, התחלתו גם כן הייתה לו תקינה. רב אמר, ינאי לחוד ויוחנן לחוד, ינאי רשע מקרוב, יוחנן צדיק מקרוב. הניח אל אביי אל רב הקשה, אמר לך רבה, ודרך אגב, אז אביי לשיטתו. אמר לך רבה, צדיק מקרוב, נמי, דילמה הדרבי. יחי, אמי לא עסקו הוא, שאני שמואל הקטן, להתחיל בה. הוא התחיל את הברכה ולא הזכיר, לא זכח להמשיך. תאמר ביהודה מרב, ויתם רבי שוע בן לוי, לא שנו עלה שלא התחיל בה, ולתחיל בה גומרה, אני, יש לי סבלנות בשלו ברגע שהוא הראה לי שהוא רציני, והוא לא מדלג עליו בכוונה, הוא רק לא מצליח להיזכר בהמשך הברכה. אני שבע דשבתא כנגד מי? היום חשבתי, אני לא יודע אם זה קשור, יש לנו שבע ברכות בשבת. שמתם לב? אני אומר, מעניין אם זה קשור לשבע ברכות של חתן וקלה. השבע ברכות של 18. אני שבע דשבתא כנגד מי? אמר בי חלפת בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המים. אומרת הגמרא, אני תשע. סליחה, כנגד שבעה שאמר דוד על המים. אני תשע, תמיתי, אני תשע דראש ישנה כנגד מי? אמר ביצק, דמין כתגנין. כנגד תשע הזכרות שאמרה חנה בתפילתה. תאמר מה? ראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. מה זה אומר נפקדה שרה, רחל וחנה? טוב, אז יש פה דבר תורה חשוב, עוד רגע נגיע לזה. אני 24 דתענית כנגד מי אמר, אוכל בו כנגד דלת רננות שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קודשי הקודשים. אז הוא אמר חבדל דרננות שכוללות את כל הצרכים וכל הצרות, אז ממילא מאחר ותעניתי כנגד הצרות והצרכים של עם ישראל, אז תקנו חבדל את ברכות. איהכי כל יום הנמי נמרינו, אם את אמרינו שלמה ביום הדרחמי, הנמי ביום הדרחמי, אמרי לה. אומרת הגמרא, טוב, אז בואו פה, דיברנו פעם על בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה? לא. טוב, מה? פה תחשבו רגע. יש לנו צדיק וצדיקה. אב ואם האומה. שמתפללים, ומתפללים, ורוצים ילד. והקדוש ברוך הוא מתכנן לתת להם את הילד הזה. זה באמת בשמיים עוד לפני בריאת העולם, עלה במחשבה שהולך להיות אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, זה בתכנון. זה בסטינגס של העולם, כן? איך אומרים סטינגס בעברית? מה? בהגדרות, כן, בהגדרות של העולם שצריך להיות אברהם, יצחק ויעקב. והקדוש ברוך הוא כבר הבטיח את זה. ובכל זאת, עם כל התפילות, ועם כל הבקשות, ועם זה שזה מתוכנן, מתי בשמיים קובעים שיצחק יבוא לעולם? בראש השנה. זאת אומרת, אנחנו מתפללים כל השנה, ואנחנו מאמינים, לא, אז נקבע בשמיים עלה זיכרונם לטובה לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כבר דיון מתוספות, בפשטות לא. אז בפסח הקרוב הוא נולד. הוא נולד, הוא היה פג, הוא נולד מוקדם. שנה מעוברת, אבל הוא היה פג. זה תוספות בראש השנה. על הסוגיה הזאת, אתה יכול לפתוח שם, לראות תוספות בסוף עמוד ב', סוף י' עמוד ב', אני חושב, הסוגיה הזאת. מה? הזמן הבא אנחנו לומדים את זה, יופי. אז אותי זה תמיד מביא לרעיון הזה. כי יש תוספות גם בשבת וגם בראש השנה, בסוגיות שם של ראש השנה, שתוספות, הגמרא שואלת, למה אנחנו בכלל מתפללים כל השנה? אם הכל נקבע בראש השנה, מה לנו להתפלל? אז הגמרא אומרת, או שאנחנו מתפללים כמו מאן דאמר שאדם נידון בכל יום, או שאנחנו מתפללים כי יפה צעקה, גם אחרי גזר דין בן אדם יכול לקרוא את הגזר דין. אבל מה יוצא לנו מהגמרא הזו? שכן, אתה יכול, אבל אנחנו צריכים להבין כמה משקל יש לראש השנה, שאברהם ושרה לא זכו לקרוא את הגזר דין. מה הם זכו? הם זכו שבראש השנה יצא להם גזר דין אחר. אז זאת אומרת, זה אותי, כששמתי לב לזה שנה שעברה, זה הבהיל. זה נתן לי משקל לגמרי אחר לראש השנה. אני מגיע ליום הזה שזה היום. כל השאר זה נחמד מאוד, זה טוב מאוד, זה חשוב מאוד, אבל כל השנה בעצם נקבעת ביום הזה. אם אתה צדיק אדיר, אז התפילות שלך, מי יודע מה הם יעשו. מה? לא הבנתי. אני מדבר על אלול, אני לא מדבר איתך ראש השנה, אני מדבר איתך על ההכנה של עכשיו. רק לחשוב על זה מחריד אותי. אני זוכר את הראש השנה של גירוש גוש קטיף. ראש השנה לפני הגירוש. אני עמדתי בתפילה ולא היה לי כוח ברגליי לעמוד. כי אתה עומד ואתה יודע, נכון, אפשר לקרוא את הגזר דין, יכול להיות. אבל למה יישא עכשיו נקבע מה יהיה בגוש קטיף? זה היה, גירוש גוש קטיף היה אב, נכון? זאת אומרת, זה היה 10 חודשים לפני הגירוש. ואני עמדתי בראש השנה ולא הייתי מסוגל לעמוד. אני ממש כמעט התמוטטתי, אני עמדתי שאמרתי, אני אפילו לא יכול לבקש, נכון? אז מה? אז האלול צריך להיות ההכנה. אנחנו עכשיו עומדים לא רחוק מאלול. אני אומר, הגמרה הזו היא מהגמרות הכי מפחידות. זאת אומרת, אתה עומד ליום הדין, זה נכון, יש 10 ימי תשובה ויש חתימת גזר דין והכל. אבל אתה רוצה דברים טובים, תדע את המשקל. אפילו אנשים גדולים כמו שרה, רחל וחנה, מתי נפקדו? בראש השנה. חנה, הכהן גדול אמר לה, נכון? הרי הוא בירך אותה והברכה התקיימה, נכון, אבל קודם היה צריך לעבור עוד ראש השנה. ואני אספר לכם סיפור. תאמר מה שאתה רוצה. לא יודע. בסדר? לא יודע. אני שמעתי את הסיפור מבעל המעשה עצמו. אתם לא רוצים להאמין, אל תאמינו. גם אני לא הייתי מאמין. אבל זה חבר שלי. הוא היה תלמיד אצל הרב פיינשטיין, ולא זכה לילד. והיה לו חבר חסידי, שאמר לו, בוא לרבי שלי. הוא נשוי שנה, ושנתיים, ושלוש, וארבע, והשנים עוברות, ואין לו ילדים, והחבר שלו כל הזמן אומר לו, בוא איתי לרבי, קבל ברכה מהרבי, מה אכפת לך? בסוף הוא אומר לו, שמע, אתה לא רוצה לבוא איתי לרבי שלי, לך לרבי שלך. לך לרב פיינשטיין, ותקבל ממנו ברכה. מה, לא רוצה אליי, לך לשלך, אבל משהו אתה צריך לעשות. אז הוא קיבל את דבריו, ואני מספר לכם מה שהוא סיפר לי. הוא הלך לרב פיינשטיין, והוא אמר לי, שהרב פיינשטיין אמר לו בזה הלשון, אני מוכן להתפלל, השנה זה לא יהיה, ובעזרת השם שנה הבאה זה כן יהיה. ואני לא הבנתי את הסיפור עד שהגעתי לגמרא הזו. שמעתי את הסיפור הזה לפני שלמדתי את הגמרא הזו בראש השנה בברכות, שמעתי את זה עוד כשהייתי בתיכון. כך היה. כך היה. אני מכיר את הילדים. היה לו בת ובן. אז ראש השנה נפקדו. גמרא. רבי יהושע אומר מעין 18. נתחיל את הגמרא, נתחיל שוב מחר. מה רצינו? על ברכת המינים צריך לדייק האם כוונת חז"ל הייתה דווקא על המינים. וזו סוגיה שמאוד קשה ללמוד אותה, כי בגלל הסנזורה, אז ברכת המינים עברה תהליך מסוים, שהנוצרים לא נתנו לנו להדפיס בסידורים את הברכה המקורית. צריך לבדוק אצל התימונים איך נראית ברכת המינים. צריך לבדוק במקורות קדומים, ועדיין זה קשה. ואם נסתכל על ברכת למינים של ימינו, אז שווה ללמוד אותה רגע. מה אנחנו אומרים? מה? אתה מביא סידור תימני? בוא נראה. אמור להיות שיעור עכשיו, אז צריך לעצור. כן? טוב, אז אולי מחר, תזכירו לי, נתחיל עם ברכת למינים, זה לא הוגן. נעצור פה, בסדר.